ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל איילון.
עכשיו 4:03, ישראל במלחמה, כבר 289 ימים. לא יאמן שאנחנו סופרים כבר כמעט 10 חודשים, ספק עם החטופות והחטופים. עדיין בפוקוס, החטופות והחטופים שעדיין חיים, וכבר מזמן איבדו את זה. בצדק. אנחנו איפה הכסף? הכנסת יוצאת לפגרה. חברי וחברות הכנסת מבזים את עצמם ומביישים אותנו, הציבור ששלח אותם. לא כך רצינו שהנציגים שנשלחו על ידינו ייצגו אותנו. הביזיון שהתרחש בשבוע שעבר במליאה אומנם אינו מייצג את כולם, אבל די היה לנו לשמוע את הצרחות שהתפרצו משני חברי כנסת, שהם במקרה גם שר אחד ושרה אחת לשעבר, וטוב שכך. אז במהלך נאומו של החק, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שעלה לנאום בהצעה לסדר בנושא אום אל-חיראן, וקרא לחברי הכנסת הערבים, החוצה, החוצה, כל המחבלים החוצה, מיד החלה מאומת אלוהים, כשמכל הצדדים מתנפלים אלה על אלה, החכים הערבים, כמה מהחכים של הליכוד, שתפסו טרמפ על השטויות האלה, ככה זה נשמע.
החוצה, החוצה, כל המחבלים החוצה.
לא, לא, לא.
אני אמרתי...
לא, 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 לא.
בושה, לא אתכם שלחנו לכנסת. ואם זה לא הספיק, אז גם חברת הכנסת נעמה לזימי מהעבודה עלתה לנאום ותקפה את ראש הממשלה בנושא עסקת החטופים, ומיד הגיעה עוד מתקפה, הפעם כאמור מהשרה לשעבר, גלית דיסטל אטבריאן, בצרחות מטורפות עד שהוצאה מהאולם. ככה זה נשמע.
להוציא את זה החוצה.
בושה. לא אתכם שלחנו לכנסת, ולא לשם כך שלחנו אתכם. אם זה מה שמעסיק אתכם, חברי כנסת לא נכבדה שלנו, טוב שאתם יוצאים לחופשה, טוב יהיה אם תישארו שם. אז הנה נושא דחוף לטיפול לחברי הכנסת, המצב בצפון. היום מתכנסים אנשי ביטחון ועסקים בקריית שמונה, נדבר עם מי שהיה שם בהמשך. וגם אילת, הגדולה שבערי התיירות, נשאל את ראש העיר אלי לנקרי עוד מעט מה ההשפעה של המצב הביטחוני על מצב בתי המלון והנופשים. ועם מנכ״ל נמל אילת, גדעון גולבר, שנערך לפיטורי עובדים בעקבות הפגיעה של החוטים בעבודות הנמל השוטפות. תקלת המחשוב הענקית בחברת קראודסטרייק גרמה לשיבושי ענק בכל העולם, וגם אצלנו לא הכל חזר לפעול עדיין. גיל מסינג, ראש מטה צ'ק פוינט, יסביר. מחירי הדירות להשכרה המשיכו לטפס גם ביוני לחברת וויצ'ק. יש כמה פתרונות, נדבר עם המנכ״ל רמי רונן. והבורסה מגיבה בירידות למתקפה על תימן. איפה הכסף? מפיקים יואב כהן וליאור שד משפיצר. על השידור איתנו בני שאולסקי. פרסומת אחת בלבד, ומיד נהיה עם כל ההבטחות. אנחנו קודם כל לאילת, שם בשעות הבוקר המוקדמות שוב ירי של טיל קרקע קרקע שיורט בעזרת מערכת החץ מחוץ לשטח ישראל. במזל לא קרה כלום, ואילת רגילה לדברים האלה. אלי לנקרי, ראש עיריית אילת, שלום.
שלום, צהריים טובים, ענת.
מה שלומך?
אני בסדר, כמו שתיארת את זה, התעוררנו שוב הבוקר להזעקה בעקבות שיגור נוסף, צריך להגיד, של החות'ים, וכמו שאמרת גם לזה, אי אפשר לומר שמתרגלים לדבר הזה, אבל כן, אנחנו אחרי שיגורים רבים לעבר אילת, אבל אני רוצה אולי לפתוח ולברך סוף סוף על הפעולה ההירואית, הנועזת, האמיצה, של צה"ל, של חיל האוויר כמובן, גם החלטת הקבינט שהיא סוף סוף הגיעה, שוב לטעמי באיחור, לא היה צריך לחכות לאירוע בתל אביב כדי
אז בדיוק, אז לפני שאני שואל אותך מה שלום אילת ומה שלום תושבי אילת והתיירים וכו', אז אני כן רוצה לשאול אותך, כי אתה הרמת לי להנחתה, האם אתה חושב שזה באמת קשור לזה שבתל אביב הגיע כתבם לבקר והרג בן אדם לצערנו, ולכן הייתה תגובה כזאת, כי הרי, אתה יודע, דיברתי על זה גם בבוקר בתוכנית 7-9, לא צריך להתכונן לפעולה כזאת, זה לא פעולה שמוציאים מדקה לדקה.
כן, אני מניח שהתכוננו לפעולה הזאת זמן רב, אבל העיתוי, תראי, אי אפשר להתעלם מהעיתוי, העיתוי הוא בסמיכות מאוד גדולה כמובן לאירוע בתל אביב, ואולי כמובן זו גם הייתה, זה גם היה הסיבה לפעולה.
זאת אומרת, אתה חושב שהכתבן בתל אביב הוא הטריגר בעצם?
תראי, אני לא יכול להתעלם מהתחושות שלנו שאלה הם פני הדברים, כי תראי, אני עצמי מטריע ומזהיר ודורש וכותב, ובכל הזדמנות שאני מתראיין, אני גם מדבר על זה, אבל גם פניתי לראש הממשלה בנושא ולשר הביטחון, ואמרתי שאסור בשום פנים ואופן להסכים עם כך שהחזית הזאת, החזית החוטית, תהפוך לחזית שמאיימת ביתך. לחזית שמאיימת באופן קבוע על העיר, גם ביטחונית, גם כלכלית, ושצריך לפעול להסיר אותה מסדר היום. זה לא קרה עד עכשיו.
אתה מאוכזב, אלי לנקרי?
אני קודם כל מרוצה שזה סוף סוף קרה. עכשיו, אני לא יכול להתעלם מהתחושות שלנו בעניין הזה, אבל אני מאוד שמח שזה קרה. אני טוען כמובן, אני לא נכנס לשיקולים הצבאיים ואחרים. כן. שמעתי המון נימוקים בתקשורת למה זה קרה דווקא עכשיו. אני לא יודע, אני אומר שאם אפשר היה לפעול עכשיו ובהצלחה כזאת גדולה וכל כך רחוק, אפשר היה לפעול כנראה גם קודם לכן. וזהו, ועוד דבר שחשוב להגיד בעניין הזה, שהוכח כבר שמדיניות ההכלה וההבלגה, רק בגלל שיש לנו מערכות הגנה מצוינות, ויש לנו מערכות הגנה מצוינות.
שבמקרה הזה של תל אביב זה לא בדיוק פעל, כלומר הייתה שם איזה פשלה של איזשהו אדם. אבל לא חשוב, בוא נתקדם הלאה. אני רוצה לדבר גם על תושבי אלת, שכמובן התרגלו למצב הזה, וזה לא צריך להיות ככה. וגם כעיר התיירותית הגדולה בישראל, קודם כל, מה התפוסה בבתי המלון?
התפוסה כמעט 100% לשמחת כולנו. אנחנו בחודשים טובים, צריך להגיד, לתיירות. אני מזכיר לך שאנחנו עברנו חודשים של קטסטרופה כלכלית של ממש.
נכון.
בין כמובן מפתיחת המלחמה ועד פברואר, אבל החל ממרץ העיר החלה להתאושש. וכן, התקופה הזאת היא תקופה טובה תיירותית לעיר אלת. כמובן צריך להזכיר שכשמדברים על כלכלת העיר, אז יש לנו עוגן כלכלי חשוב מאוד, שזה הנמל, שגם הוא מושבת בגלל ההחלטה החוטית כמובן.
כן, אנחנו לא ניכנס לעניין של הנמל, כי אני תכף, אני תכף מדברת עם גדעון גולבר, מנכ"ל נמל אילת, אז איתו אנחנו נסכם את הפרק הזה עוד מעט, אבל כן, אני רוצה לשאול אותך על התיירים, אם נגיד בעקבות ההזעקה הזאת שהייתה הבוקר, לא היו כל מיני תהיות ועזיבות ומחשבות שניות, או ביטולים לאנשים שעוד לא באו, שהם רק בדרך.
תראי, מאחר וזו לא הפעם הראשונה שזה קורה, והישראלים כמובן מכירים את זה, ומאחר, וכמו שאמרתי קודם, לאילת יש מערכות הגנה מצוינות, ואילת נחשבת עיר בטוחה למרות האיומים על העיר, אני עוד לא שמעתי על ביטולים, יכול להיות שתהיינה פה ושם, יהיו פה ושם, אבל אני עוד לא שמעתי על ביטולים, בטח אין פאניקה כתוצאה מכך, וזהו, אנחנו ערוכים ומוכנים ומקיימים ערכות מצב, כולל אתמול והבוקר.
ושום דבר לא השתנה מבחינתכם? פיקוד העורף לא נתן שום הנחיות?
לא, אין הנחיות חדשות, וככל שיהיו כמובן שנעדכן. מה שחשוב הוא להגיד לתושבים שלנו ולכולם בעצם להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף, וזה חשוב לומר.
Okay.
גם התיירים שלנו כמובן.
תגיד, מה, יש עדיין מפונים באילת?
יש עדיין מפונים, יש להערכתנו בין 4,000 ל-5,000 מפונים, זה הרבה פחות ממה שהיו כאן.
זה התחיל מ-60,000 אם אני לא טועה.
זה נכון, את זוכרת היטב, היו כאן 60,000, בעצם העיר הכפילה את מספר תושביה, ו... זה קרה כמובן, זה היה עד חודש ינואר, אז התחילו לעזוב. וכיום יש כ-5,000 מפונים, כן.
כן, כלומר, אז גם לא בתי ספר מן הסתם, וככה, למרות שעכשיו החופש הגדול.
לא, יש גם בתי ספר, יש עדיין. יש גם בתי ספר שפועלים, בוודאי, יש בית ספר של קריית שמונה שפועל, יש בית ספר של תלמידי עוטף וסדרות ביחד שעדיין פועל. כמובן שזה עכשיו החופש הגדול, אני משולבים בקטע.
הבנתי, עכשיו שאלה אחרונה, אם במקרה, כלומר אנחנו יודעים מה הדינמיקה, אתמול חיל האוויר עשה באמת את הפעולה המצוינת הזאת, והחותים כבר מודיעים שאנחנו נגיב, ואיראן כבר אומרת, במידה ומשהו מתגבר, אתה מצפה להנחיות אחרות, חדשות, נהלים אחרים, או שבינתיים הכל עובד?
כמו שאמרתי, אנחנו, אני מתעדכן באופן קבוע, גם על ידי אלוף פיקוד העורף, גם על ידי מפקד האוגדה כאן, ערכתי הבוקר, קיימתי הבוקר ערכת מצב עם מפקד האוגדה, עם מפקד המרחב של המשטרה, ועם כל כוחות הביטחון, ואנחנו עם האצבע על הדופק, כמובן.
בינתיים כמו שזה.
יעדכנו אותנו אם יש שינוי כל.
אלי לנקרי, ראש עיריית אילת, שיהיו ימים טובים. תודה רבה.
תודה רבה לך,
חנן,
תודה רבה.
שלום גדעון גולבר.
שלום ענת.
שלום שלום, מנכ״ל נמל אילת. מה קורה בעקבות המתקפות של החות'ים בנמל? אנחנו מבינים שאתה עומד לפטר לא מעט אנשים.
אתם מגיעים ישר לנושא של פיטורים, שזה לא המהות של הנושא. המהות של הנושא זה שמנובמבר 2023, ארגון חות'י סגר את נתיב השי באב אל מנדב. נמל אילת הוא נמל הדרומי ביותר של מדינת ישראל, והסחר מהנמל אליו וממנו ולמזרח הרחוק. ומהרגע שהחות'ים סגרו את נתיב השייט הזה, בעצם הם סגרו את כלל הפעילות של נמל אילת.
כן, אני לא אמרתי,
אין הכנסות.
לא, זה ברור לי, אני גם לא אמרתי את זה כי אתה יודע, צריך להאשים את הנמל במשהו. אנחנו מבינים את המצב, אבל נכון. בעקבות כל מה שנוצר, ירדתי ישר לשורה התחתונה, ולכן אני שואלת אותך, בגלל ההפסדים ובגלל הצמצומים, מה תצטרך לעשות? כי הרי תצטרך לפטר בסוף.
אבל כשמישהו חדש שומע את הנושא הזה של ישר לפטר, הוא חושב שאנחנו הגענו לתחתית וכבר מפטרים.
לא, ממש לא, אז בוא תסביר.
אנחנו מזה 8 חודשים מנסים להפוך כל אבן, מנסים להביא רעיונות, הרי בסוף יש לנו עובדים מצוינים, עובדים מקצועיים, הנהלה טובה, הרי זה משהו שנכפה עלינו, זה לא משהו שזה קשר של העובדים או קשר של ההנהלה, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מוצאים פתרון לעבודה בנמל.
אף אחד לא מבקש עליו מתקפות של חות'ים, זה ברור שלא.
נכון, ולכן, נכון שזה במשמרת שלי, ולכן אני צריך לדאוג לעובדים. אנחנו נתנו מספר רעיונות למדינת ישראל, למשרד התחבורה, למשרד האוצר, להסתדרות, ורצינו להפוך כל אבן כדי שהעובדים יעבדו. למשל, לעשות שיתופי פעולה עם נמלים אחרים, כדי שהעובדים יעברו ויעבדו בנמלים אחרים. למשל, להחזיר את צו היבוא לנמל אילת שהיה עד דצמבר 2016. נכון שיש התנגדות של כל מיני גורמים כלכליים, אבל בסוף צריך למצוא פתרון לעובדים. אי אפשר להשאיר את העובדים במצב הזה, ובטח לא תענלה. הבעלים של הנמל לקחו על עצמם את כל השכר של העובדים כבר 8 חודשים ללא הכנסות. זה שכר לא מועט. זה 3.5 מיליון שקלים כל חודש רק שכר. יש לנו עוד הוצאות, זה בסביבות 6-7 מיליון שקל כל חודש.
כמה הפסדתם עד עכשיו, גדעון?
סליחה?
כמה הפסדתם עד עכשיו? כמה כסף?
הפסדנו כ-50 מיליון שקלים, 8 חודשים כפול 6 מיליון, זה בסביבות ה-50 מיליון, ואנחנו לא רואים את האופק. נכון, הייתה תקיפה חזקה, ואני שמח.
כן, אני רק עוצרת אותך לשנייה, כי יש ירי רקטות וטילים לעבר הצפון, קדיטה, קרם בן זמרה, דלתון, ואנחנו נמשיך ונדווח ככל שידרש. כן, בבקשה, תמשיך.
לכן אנחנו שמחים על התקיפה שהייתה אתמול, תקיפה משמעותית, ואני שמח על כך, אבל זה לא צריך להסתיים בזה, צריך להתמיד כדי שבסוף האיראנים ייתנו הוראה לחות'ים לפתוח את נתיב השייט, לעשות פעולה אחת ולהגיד זהו גמרנו, זו לא המטרה. זו לא המטרה, והעיניים שלנו תמיד צריכות להיות לאיראן, כי איראן צריכה להבין שגם הכלכלה שלה בבעיה. אם אנחנו נפציץ את בארות הנפט ש... של איראן, אנחנו נשמיד את הכלכלה של איראן, ואולי תגיע ישועה בזה שהאופוזיציה תתרומם ותהפוך את השלטון.
אוקיי, אז רגע, עכשיו 100%, אבל עכשיו אני כן רוצה לשאול אותך, עד כמה הנמל עובד?
הנמל לא עובד.
לא עובד בכלל? כלום.
לא עובד בכלל. לפי כתב ההסמכה אנחנו מחויבים להשאיר כמות מצומצמת של עובדים כדי לתת מענה עם זה לחיל הים או לגופים אחרים, ואנחנו זה, יש לנו 110 עובדים קבועים, יש לנו עוד 40 מאבטחים, ואנחנו לא רוצים לפטר, אנחנו רוצים למצוא פתרון. נכון שהבעיה הכספית היא בעיה, אם את לוקחת אותה בהשוואה למפוני הצפון, או לחיילים היקרים שלנו שנלחמים בחזית, או החטופות והחטופים צריך להחזיר אותם כמה שיותר מהר, הכל מתגמד. אבל בסוף הם קרוב לעצמו, ואני צריך לדאוג לעובדים שתהיה להם עבודה.
לגמרי, גדעון גולדברג, זהו, זה בדיוק השאלה האחרונה שלי, זה איפה המדינה ומה היא עושה בשבילכם?
לצערי הרב, אנחנו היינו במספר דיונים, גם משרד התחבורה וגם משרד האוצר. משרד התחבורה מאוד רוצה לעזור, בייחוד רספן וחברת נמלי ישראל, אבל הכסף נמצא במשרד האוצר. ואני מאוד מקווה שמשרד האוצר יתעשת, כי בסוף ממשלות ישראל הכריזו על נמל אילת כנכס אסטרטגי לאומי של מדינת ישראל, ושיש לשמור את היקפי הפעילות דרכו.
כלומר, משרד האוצר לא מדבר איתכם? סליחה, גדעון גולדברג, משרד האוצר לא מדבר איתכם בכלל?
דיבר איתנו, אנחנו עדיין מחכים לסיוע.
כמה זמן? כמה זמן?
אנחנו כבר כמה חודשים מדברים עם משרד האוצר, אבל אני עדיין מתעקש להגיד, אנחנו לא רוצים כסף, אנחנו רוצים פתרון לעובדים שיעבדו, כדי שלא נוציא אותם החוצה, כי זה עובדים מיומנים, נאמנים וטובים.
וכמה עובדים מדובר? רק תגיד לי לסיום.
יש לנו 110 עובדים, אנחנו רוצים, הרעיון הוא להוציא כ-50 עובדים.
גדעון גולדברג, מנכ״ל נמל אילת, שיהיו ימים טובים, תודה רבה.
אמן, תודה רבה לך.
שלום, שלום, פרסומות. שלום ניר זוהר, נשיא וויקס.
שלום.
היום מתקיים כנס חירום לאומי להתוויית מצפן למדינת ישראל בהשתתפות מהבחירות, בחירים מתחומי הכלכלה והביטחון. מילים מאוד מאוד כלליות. למה עליתם לקריית שמונה? מה אתם רוצים לומר?
אנחנו רוצים בראש ובראשונה רגע לצאת מאיזושהי שגרה מקוללת שכולנו נמצאים בה. זה נדמה קצת כאילו שההתארכות של המלחמה הביא את כולנו לחזור קצת לחיים שלנו ולחיות רגיל. בעוד שאני מסתובב פה בקריית שמונה, עיר נטושה, 24,000 תושבים, יש פה בערך 2,000 ש-1,200 הם עובדים חיוניים. זה טירוף, לא היית מאמינה לעולם שאני אגיד לך שתשעה חודשים קריית שמונה נטושה ומפונה. ואני חושב שזה לא רק קריית שמונה, זה כל הצפון, זה רוב הדרום, זה התארכות של מצב בלתי נסבל, שלא לדבר על החטופים, שזה באמת, אין מילים לדבר את הבושה, שככה הזכרנו אותם, ואנחנו רוצים לנסות להתוות רגע שיח חדש, מתמודד עם הבעיות האלה, בעיות החירום של מדינת ישראל, בסיטואציה שלא הייתה, לא היינו בה מעולם.
קודם כל צריך להגיד שוויקס זו חברה ישראלית שמפתחת פלטפורמות לבניית אתרי אינטרנט, שנדע על מה אנחנו מדברים.
תודה, זה
חשוב וצריך להגיד את זה. אתה בא כאיש כלכלה, איש עסקים, איש הייטק, וגם כאיש שאכפת לו, נכון? אני מבינה שהיו שם הרבה מאוד אנשים ואתם עדיין שם.
אנחנו עדיין פה. כן, בפירוש, ואת יודעת מה, כן, אני בא בהייטק, ואני גם כלכלה, כי ההייטק היום הוא חלק עצום מהכלכלה הישראלית.
תמיד היה.
ההייטק משלם שליש מתגמולי מס הכנסה בישראל, הוא 20% מהתמ"ג של ישראל, הוא רוב הייצוא בישראל, אז הייטק וכלכלה היינוח, אבל את יודעת, אני גם קצין במילואים, אני אזרח דואג, ואני חושב שאנחנו מחויבים כל מי שיש לו איזושהי השפעה, איזושהי יכולת לעשות כל מה שהוא יכול כדי לנסות להוציא אותנו מהבוץ הזה.
איך עושים את זה?
תראי, את יודעת, שאלו אותי בתרום הרעיון, שאמרו לי שנקבל החלטות תושים משמעותיות, לצעי הרב את ההחלטות לא מקבלים בקריית שמונה, את ההחלטות מקבלים בירושלים.
זהו, ולכן אני אומרת, האם בירושלים לא מבינים? כי הצפון נטוש, אגב, זה לא רק צפון, זה גם דרום שאיכשהו, אתה יודע, שם אנשים מתחילים לעבוד ופותחים, פה מפעל ושם מפעל, איכשהו מתוששים, אפילו בקיבוצים, אנחנו יודעים שבית הדפוס התחיל לפעול בבארי וכולי כבר מזמן, אבל הצפון זה באמת מקרה קיצון.
זה מקרה קיצון, ואת יודעת מה, לצורך העניין חטפנו מכה, קרה כאן איזשהו אסון הוראי או מלחמה גדולה, אנחנו 9 חודשים פנימה, מה התוכניות? מה התוכניות? אני לא ראיתי ולא שמעתי כאזרח ישראלי שום תוכניות קונקרטיות. אין תקציב חדש, ואם אין תקציב חדש, אז אין תוכניות חדשות, כי תוכניות צריך לתקצב ולממן. אין שום הבנה לאיך לבנות פה את הדברים מחדש, וגם אי אפשר, כי אנחנו עדיין בעיצומו של מהלך צבאי, שאף אחד לא יודע להגיד אם הוא, אנשים חסרו לו פה בראשון...
קודם כל, מינו לצפון סוף סוף פרויקטור, וזה יהיה אלוף צ'ייני מרום, אבל השאלה היא, איפה שר האוצר? ואיפה שר הכלכלה? ואיפה, כל עוד יש עוד כמה שרים כלכליים, ואיפה ראש הממשלה, סליחה, שהוא בראש הפירמידה, איפה הוא, מה הוא לא מבין, הוא הרי מר כלכלה, לא?
ענת, יש לי כבוד אדיר לצ'ייני, הוא היה מפקד שלי בחיל הים, ועם כל הכבוד הזה, זה לא יעזור. צריך לפה תוכנית אמיתית, צריך לשנות את כל סדרי העדיפות, צריך לקחת את התקציב הנוכחי, לגרוס אותו ולעשות תקציב חדש מעט ישראל שלוקח בחשבון את כל מה שקורה בצפון ובדרום ובכלכלה שלנו שנמצאת במצב מאוד 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 קשה. עכשיו, תראית, ראיתי נתונים של פרופסור דן בן דוד שהתפרסמו שבוע שעבר. אנחנו מסתכלים על פער מטורף. יש לנו היום 2 העשירונים העליונים במדינת ישראל מייצרים את 90% מתקבולי המס. ה3 העשירונים הבאים בתור מביאים את 10% נותרים, ומי עשירון 5 ומטה, כלום. זה לא בריא, אי אפשר להחזיק כלכלה ככה לאורך זמן.
אבל איך אתה מצפה שאנשים שלא יכולים לחיות בצפון ימשיכו לפתח שם? הרי אתה יודע, אפילו נגיד ניקח ברמת המסעדה, שזה הכי קל והכי קטן, אז אם אתה לא פותח מסעדה לחיילים, אין לך למי לפתוח, הרי אף אחד לא מגיע לשם. אז מה אתה מצפה שיעשו?
אני אישית, כן. אני מצפה שנגיע להסדר מהיר. אני חושב שצריך לעשות מהלך מהיר וחזק כדי לסיים את המלחמה הזאת, ואני לא טוען שצריך להיכנע, ההפך הוא הנכון. בסדר, מדינת ישראל הייתה מדינה שבהקמתה במלחמת העצמאות נלחמה כנגד 5 צבאות זרים. במרוצת השנים הרתעה שלנו הלכה וגדלה, ובכל אימות היו פחות ופחות משתתפים. עד כדי משתתף אחד בכל אימות בשנים האחרונות. והפעם הראשונה שכל זב חותם במזרח התיכון מרגיש בנוח לראות עלינו טילים בליסטיים או טילי שיוט או כתבאמים. אנחנו חייבים לעצור את זה. ואגב, ראיתי אמירה של מתן ברנס, אני חושב שמו, בן ה-17, כן. שהוריו נרצחו בגולן.
נכון.
שאומר, בשני נרצחים מכתבם בגולן יש גמר רוקדים כוכבים, וכתבם בתל אביב יש שידור חירום באמצע הלילה.
ואתה מזדהה עם זה? כן.
אני תל אביבי ואני מזדהה עם זה. אני אגיד לך את זה ככה. למה כשיראו את הכתבם או את הטילים של החוטים בנובמבר על אילת, לא אז כבר הייתה תגובה כל כך חמורה. מה הייתה תגובה מאוד מאוד חמורה לירי הכתבם בגולן שהשוות ערך למה שקרה בחודדה? אנחנו מתנהלים לא נכון, לא נכון, והדברים האלה חייבים להשתנות. אז האם אני יכול לספק את כל הפתרונות? ודאי שלא. אבל האם אני צריך לעמוד ולהשמיע את הקול שלי לאנשים שמוכנים לשמוע, ואולי לצריך איכשהו לחלחל למקבלי ההחלטות בירושלים? אני חושב שזה לא הזכות שלי, זה החובה שלי.
שמע, היו שם אנשים מרכזיים מאוד היום, ניר זוהר, נשיא וויקס, תודה שדיברת איתנו.
ענת, מילה אחרונה.
בבקשה.
הכי חשוב, יותר מהכל, השעון מתקתק, חייבים להחזיר את החטופים הביתה כמה שיותר מהר. זה יותר חשוב מכל דבר אחר.
עם זה אני מזדהה לגמרי, ואנחנו עושים את המעט שאנחנו יכולים כאן כל יום בתוכנית הבוקר שלנו ב-7-9, ואני מודה לך שוב, ניר זוהר. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה. שלום, שלום. ביום שישי הייתה תקלה ענקית, תקלת מחשוב במערכות בעולם, גם בישראל כמובן, בבנקים, בבתי חולים, וגרמה לשיבוש גדולים מאוד, ואנחנו רוצים להבין מה זה, וזו לא תקלת סייבר. גיל מסינג הוא ראש מטה צ'קפוינט, שלום גיל.
ערב טוב.
שלום שלום. אז קודם כל, תסביר לנו מה קרה. זו חברה גדולה מאוד, חברה מרכזית מאוד, שבאמת משהו, אתה יודע מה, במילים שלך, תסביר את זה במילים פשוטות.
אז באמת חברה מאוד מאוד גדולה ומאוד מאוד מרכזית שמגינה על מה שנקרא בשפה מקצועית עמדות קצה, שזה בעצם
קראוד סטרייק, רק צריך להגיד,
שמגינה על עמדות קצה, על מחשבים. היא עשתה איזשהו עדכון לתוכנה שלה, שמשהו פשוט גרם זה שכל המחשבים שהיה להם את התוכנה הזאת פשוט קרסו. ולכן בשפה מאוד פשוטה, כל מי שהשתמש במחשב הזה עם התוכנה הזו לא יכל לעבוד. הוא הגיע למחשב והיה מסך כחול שכתוב שמערכת מעדכנת עצמה, ושום דבר לא עבד. ולכן, כל דבר שמחובר למחשב, מהקופה בסופר, דרך הטיסות, חנויות, דואר, חשמל, מוקדים של רשויות מקומיות, ועוד ועוד ועוד, זה פשוט לא עבד. ולפי עומדנים שונים, אנחנו נראים על בין 8-10 מיליון מחשבים בעולם, שפשוט לא עבדו, אלא שהחברה הזו, בגלל שהיא כל כך פופולרית, ושמשתמשים בכל כך הרבה מקומות, אנחנו נראים על שירותים משמעותיים מאוד שבמשך ימים, לא יום, אלא ימים פשוט לא עובדים.
כן, שזה שדות תעופה, וזה בתי חולים, וזה בנקים.
זה כבר מוקדב כתקלת המחשוב הכי גדולה בעולם אי פעם.
וואו,
עכשיו, זה דבר שקשה לאמוד.
זה בדיוק, אתה יכול להעריך, הרי מדובר במיליארדים כבדים, אתה יכול להעריך בערך כמה, או שזה מסובך?
זה בטוח במיליארדים כבדים, אבל אני אומר, אנחנו עוד לא בשלב שאפשר להעריך את זה, כי הרוע לא מאחורינו. כדי צריך להבין, העדכון הזה, הבאג, הקשל הזה, הכל כך מהותי, שכדי לבוא ולהסיר אותו, היה צריך לבוא ולהתקין משהו חדש. עכשיו בוא נדבר על זה רגע במשהו שכולנו מבינים, למשל טלפון סלולרי. אנחנו מקלמים פעם הודעה, להתקין את המערכת הפעלה של הטלפון, ללחוץ כאן. נאמר, אנחנו עושים את זה והטלפון קורס. עכשיו אומרים, טוב, צריך להוריד עוד פעם את העדכון כדי שהטלפון יעבוד, אבל הטלפון קרס. זה איזשהו משהו מעגלי כזה, שאלה הם כן עוברים אחד 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 מכל המחשבים, וטכנית עם הידיים משנים שם משהו, העסק הזה לא עובד.
כלומר, אתה לא יכול נגיד גיל להרים מטוס כשיש מצב כזה.
זה לא להרים מטוס ולא לחשב את הטיסות הבאות, ולא לבוא ולהבין מה אני אעשה עם המזוודות, ויש שדות תעופה שלמים בעולם, באירופה, בסטורית ובאזיה, שפשוט לא עובדים. וזה רק בסקטור אחד, זה קרה בהמון המון סקטים אחרים. לכן זה משהו באמת מאוד חוצה ומאוד משמעותי. נאמר, אם הייתה תקיפת סייבר, בחלומות הכי גרועים של האנושות, היא הייתה נראית ככה. ומה שקרה זה שבעצם, קראתי את זה באיזשהו מקום, מישהו שגדיר את זה יפה, שהדבר שאמור להגן, גרם לזה שבסופו של דבר הנזק הוא יהיה נזק כל כך דרמטי.
אפשר למנוע את זה?
בוודאי שכן. עדכונים של תוכנה, זה דבר שהוא יומיומי. ובגדול, עדכונים לא אמורים להיות עם כשלים, אבל גם אם כן, אז יש משהו בהטמעה שלהם שאמור להיות מאוד מאוד הדרגתי, וגם אם הוא לייצר נזק, אז הוא נזק מאוד נקודתי. כאן היה מין איזושהי שערה מושלמת של גם תוכנה מאוד פופולרית, גם על העניין הזה של המחשבים, שזה הדבר הראשון שדרכו נעשה השירות, גם הקשל הזה שהיה מאוד מאוד מהותי, וגם שהכל קרה בפעם אחת ובבת אחת. אם זה היה הדרגתי, אז מאוד יכול להיות שחלק היו קורסים, אבל הרוב לא. ופה, בגלל שזה לא היה הדרגתי, אז בעצם כל מי שישתמש בזה בבת אחת זה קרס לו. כן. וגם התיקון הוא תיקון מאוד מאוד קשה, אז אנחנו לחלוטין עדיין בעיצומו של האירוע הזה.
תגיד לסיום, זה הפחד הגדול של חברות, כמו נגיד צ'ק פוינט, שהיא חברת ענק, וזו שהיא חברה הרבה יותר גדולה, זה הפחד הגדול של חברות כאלה, שזה מה שיקרה, זה הסיוט?
אני חושב שזה ממחיש לנו את הצד היותר בעייתי בתלות שלנו בחיים הדיגיטליים. הכל אצלנו דיגיטלי, הכל מחובר לאינטרנט, הכל מאוד מאוד חשוף, יש לזה הרבה מאוד יתרונות. אני חושב שזה יציג את תרחיש יום הדין של המציאות הזו. יש הרבה דרכים להתמודד עם זה, ולראות איך זה אמור להימנע, באמת בפועל זה לא קורה. אז אני חושב שזה לא רק העניין של להפחיד שזה יקרה, אלא העניין הוא של זה קרה, בוא נראה איך לומדים את זה כדי לוודא שזה לא קורה עוד פעם, כי שוב, אנחנו נמשיך להיות תלויים באינטרנט, נמשיך להיות דיגיטליים, זה לא הולך להיעלם.
לגמרי. גיל מסינג, ראש מטה צ'ק פוינט, תודה רבה.
תודה, ערב טוב.
שלום, שלום. פרסומות. עכשיו חזרנו, נדבר על מחירי השכירות שעולים, שכר הדירה שעולה עוד ועוד, וגם ביוני המגמה המשיכה והדירות המשיכו לטפס. רמי רונן, מנכ"ל וויצ'ק, שלום רמי. שלום, שלום. קודם כל, אנחנו שומעים שיש לכם כל מיני טיפים ופטנטים, אם אפשר לומר ככה, לסוחרי דירות שככה מסתבכים כי השכר דירה עולה ועולה ועולה. אתה מתחיל ב-X ואתה מגיע ל-X מי יודע כמה, פלוס, פלוס, פלוס. אז בוא נפרט, מה אתם עושים כדי להקל על סוחרי דירות?
תראי, אני חושב שקודם כל שכר הדירה עולה, ואני חושב שזה היה משהו שחזינו אותו, אבל צריך לזכור שעדיין ברוב המקומות בארץ, אם תלכי שנה אחורה, אנחנו פחות או יותר באותם מחירים. זאת אומרת, הייתה ירידה ועכשיו יש עלייה. זאת אומרת, עדיין המחיר היום, בחלק מהמקומות, קצת יותר זול מלפני שנה. למה אני אומר את זה? כי אחד הדברים שאנחנו תמיד אומרים לדיירים בתקופה האחרונה, אתם שוכרים דירה, קחו אופציה ליותר משנה, אותו מחירים אפשר, וגם עם תוספת קטנה, כי המחירים צפויים לעלות.
ואם אי אפשר? אז לא לקחת? אז לחפש מישהו שכן ייתן לך את זה?
קודם כל לנסות להתעקש על זה. אני גם לא חושב ש... תראי, בעל דירה, באופן עקרוני, לא מעוניין להחליף את הדייר שלו כל יומיים.
נכון, וזה גם די מקובל, שאתה לפחות נותן שנה, אם לא שנתיים.
נכון, מעבר לשנה הראשונה. והיום זה מאוד חשוב להישאר על המחיר הזה, כי אני חושב שהמגמה הזאת של עליית מחירים, את יודעת, שוב, אנחנו לא יודעים מה יקרה פה, כל יום שבת אנחנו מתעוררים לחדשות חדשות, אבל בהנחה והמצב לא יסלים, אוקיי? המחירים יעלו, וכל הוקטורים מראים את זה, ואנחנו גם רואים שהיצע הדירות הוא לא מאוד גדול, אז זה עוד דבר שיגרום למחירים להמשיך ולתנות.
אגב, דיברנו כאן רמי לא מזמן, ונתת לנו ככה רשימה של איפה עלו יותר, איפה עלו פחות. נדמה לי שתל אביב איכשהו נשארה תקועה במקום עם עלייה קטנה, ואזור הדרום, דווקא באר שבע, ככה עלתה יותר מכולן, נכון? זה עדיין נכון, כך?
אז מה שאנחנו רואים שבאר שבע כבר הגיע למחירים של לפני שנה, היא פחות או יותר בדיוק על המחירים האלה, העליות קצת נעצרו. תל אביב ממשיכה לעלות, אבל היא עדיין בפער של 4% מול שנה שעברה. אז אם אנשים חושבים שהם כרגע משלמים הרבה בתל אביב, הם ישלמו יותר. ולכן אני ממליץ למי שכן סוחר בתל אביב, להסתכל על המחיר הזה ולנסות לקבע אותו לכמה שיותר זמן. כי אני חושב שבעתיד הוא ישלם יותר.
תגיד, אם למשל מציעים לבעל הדירה שכר דירה של שנה מראש, זה פטנט שעשוי לקנות אותו למשל? לשכנע אותו?
תראי, קודם כל, שנה מראש שכר דירה זה הטבה. היום בבנק ללא הרבה מאמץ אנשים יכולים לקבל על פיקדון 4%, 4.5%. זאת אומרת שיש פה הטבה, יש פה 2-3% הטבה לבעל הדירה. מהניסיון שלנו זה עובד לשני הצדדים, יש בעלי דירות שאוהבים את זה, יש בעלי דירות שלא אוהבים את זה, אני אספר לך למה. הרבה בעלי דירות, כי 70% מהם, יש להם משכנתה נגד הדירה שמשולמת כל חודש, הם לא אוהבים לקבל איזשהו סכום גדול של כסף, הם לא סומכים על האחריות הכלכלית שלהם, הם מעדיפים שכל חודש הכסף ייכנס וישלם את המשכנתה, זה נשמע מצחיק, אבל זאת היא המציאות. אז לא תמיד, באופן מפתיע, אתה בא ואתה אומר, רגע, אבל אני אתן לך את כל הכסף תיתן לי הטבה, ואתה לא רואה איזה שמחה גדולה בצד של בעל הדירה.
אבל תגיד, נגיד לסוחר, כדאי לקחת הלוואה בבנק בסכום הזה של שנה מראש, לשלם כדי...
לא.
לא כדאי?
לא.
כי מה?
כי הריבית היום מאוד גבוהה. העלות שהסוחר ישלם בהנחה וזה הלוואה עודפת, את יודעת, לא הלוואה הכי זולה שהוא יכול לקבל. היא תהיה מאוד יקרה, יכולה להגיע גם ל10% ו-12%. ובמחיר הזה אין סיבה לשלם, אתה לא תקבל את ההטבה רק כי זה לא שווה לבעל הדירה את הסכום הזה. לכן אני חושב שזה לא הפתרון, אני גם חושב שיש מעט סוחרים שבאמת יכולים לעמוד בלשלם שנה מראש, ואני חושב שהפתרון מבחינת הסוחרים כרגע הוא באמת לנסות לקבל אופציות לתקופה יותר ארוכה. אני חושב שמבחינת בעלי הדירות יש פה בהחלט גם יתרון מסוים, כי החלפת סוחר זה דבר שיכול לעלות כסף. אני אתן לך דוגמה, נניח שאפילו אתה חושב שהדירה שלך נורא נחשקת, אבל הסוחר יצא, ובסך הכל קרה ששבועיים, שלושה אחר כך נכנס סוחר, הפסדת כמעט חודש שכירות, זה רוב ההפרש בתשואה. זאת אומרת, בעל דירה מעדיף סוחרים טובים, וגם אם הוא קובע שעליית מחיר של אחוזים בודדים בתום השנה, אני הייתי לוקח את האופציה הזאת, במקרה הכי גרוע לא מממש אותה, אבל שתהיה לי אותה, כי אני חושב שהדבר הזה בהחלט, אם המגמה תימשך כמו שעכשיו, ילך לטובת מי שיהיה לו את האופציות האלה. אנחנו דרך אגב, אחת הסיבות שהתורה יצא נמוך, ושאנשים לא מחליפים דירות כרגע. כן. כי הם יודעים שהם ישלמו יותר.
זהו, אז רק תגיד לסיום, דיברנו על בר שבע שהיא עולה ועולה, יש מקומות שבכלל לא מתעניינים בסחירות?
תראה, אני חושב שהמקומות שבהם הנזקים היותר גדולים הם בפריפריה הרחוקה. כמובן שבאזור הצפון העמוק אין על מה לדבר, שוק הסחירות שם מצפת ואילך זה כמעט לא קיים. אשקלון התאוששה קצת, אבל בסך הכל אני חושב שזה גם הולך לזה שיש שם היצע הרבה יותר נמוך כרגע, ואין הרבה עסקאות באשקלון. היא עדיין יותר נמוכה. אבל בסופו של דבר, תראי, אין מקום שאנשים לא יגורו, כי במדינת ישראל הולך להיות מחסור משמעותי בדירות.
אוקיי. רמי רונן, מנכ"ל וויצ'ק, עוד נשוב ונדבר. תודה רבה.
תודה רבה, ענת.
שלום, שלום. פרסומות ובורסה. שלום, אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי. אהלן.
אהלן, אחר הצהריים טובים.
הבורסה לא אוהבת את החוטים?
לא, היא רואה עלייה באיזשהו רמת סיכון שאמור להיות בקרוב, אז המניות יורדות, התחיל אגב במינוס 2% וסיים בפחות מ-1% במדד 35, ירד 3/4% בלבד, יחסית זה מינורי, הבנקים ירדו ב-0.86, גם כן לא איזה סיפור גדול, למרות שכבר היו יותר גרועים כל היום, אבל בגדול כל שוק ההון שלילי היום בירידות לא דרמטיות בסוף, אבל עדיין ירידות. גם שוק אגרות החוב משקפות איזשהו סוג של עלייה ברמת הסיכון, אז גם הן יורדות. שוב, שום דבר לא דרמטי מדי, כמו הדרמה הגדולה שראינו מול העיניים אתמול, אבל עדיין זה השוק.
כן. טוב, כן. אז בואו נדבר קצת על, ועוד נדבר על זה במהלך השבוע, אני מניחה, אם בכלל, אם יהיה איזשהו פידבק לנאום ראש הממשלה, איך זה ישפיע, על מה זה אמור להשפיע, אם בכלל, בוושינגטון.
אני חושב שראש הממשלה נוסע למגרש הביתי שלו, זה הפורטה שלו. אני מאמין שהוא ייתן נאום מאוד חזק שמה, ואני חושב שהקונגרס למעט...
השאלה מה הוא יגיד בדיוק.
אז זה העניין, האווירה הכללית, ברגע שיראו אותנו, עושים סטנדינג אוביישן, אז זה יחזק, יגיד רגע יש אמריקה מאחורי ישראל, וזה, אני מסתכל בבית שוק ההון, מה שנקרא, ייתן חיזוק לתמונה. זאת אומרת, יגיד רגע יש לנו ביטחונות יותר גדולים מרק אנחנו בעצמנו. זאת אומרת, הנאום שלו בעצם, ככל שהוא יהיה מוצלח יותר, והאקו מצד הקונגרס יהיה חיובי, אז השווקים פה המקומיים יתעודדו, גם שוק האג"ח וגם שוק המניות. באמת זה אחד הנאומים היותר דרמטיים בכל היבט שהוא, גם בנושא של שוק ההון בטווח הקצר, זה גם יגיב להם.
לא כולם רואים את זה באותה מידה, אתה יודע.
כן, התוכן פה לדעתי פה יהיה באוזני כל אחד ואחד, אבל מה שחשוב, האימפקט מבחינת הקטע הכלכלי, מבחינת הקטע של הצפי קדימה, הוא איך זה ייראה בעיני האמריקאים. זאת אומרת, מה האמריקאים יגיבו? אני חושב שבמבנה של הקונגרס זה היום, ומה שהולכים ורואים שמתרחש וקורה, אני חושב שהוא יקבל, תשוב, תלוי כמובן מה יגיד, אבל אני חושב שבכל מקרה זה יחיובי.
טוב, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אתה יודע, אמריקה בינתיים עוסקת בהצהרות של עצמה, ויש לה לא מעט כאלה. אמיר אייל, תודה. תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן, ערכו והפיקו יואב כהן וליאור שד משפיצר, על השידור בני שאולסקי, בדיגיטל גיא רביב, אחיד לוק ואסף חרמוני. מחר נהיה כאן בארבע.